זה הבאנו לפה את הצמח שגדעון השתמש בו. כמו שאתם רואים, זה כלח מצוי, מצוי הרבה בהרים, בגולן. הבחור הזה הגיע מרמת הגולן. יש את זה גם בשפלה, אבל גם באזור שגדעון לחם בו, הצמח הזה מצוי. ותשימו לב איך הוא בוער כמו סיגריה. הוא לא עושה להבה, הוא פשוט סיגריה ענקית כזאת, אני יכול לעשות לו. אין ממש סיגריה גדולה, אם חותכים אותו פה היה עוד יותר טוב. אם רוצים לראות, אם אפשר טיפה לחבות את האור, אז אפשר להראות ממש, ככה לכמה שניות. כן, זה סרוח. תסתכלו מה קורה כשעושים רוח. אמרנו גדעון, עושה רוח. יצאנו את ה... טוב, תסתכלו ככה יפה, לא הבינו לאן נעלמנו. טוב, אפשר להדריק, התרשמנו, כן, עושים ככה במהירות, ומנפנפים, עושים רוח. עכשיו אני לא יודע איך נחבא אותו. יש מים? בואי נשפוך עליו קצת מים שיפסיק לעשות לנו. חיים, חיים. יפה, זהו. תגידו לו חבר שהכל בשליטה. אז ראיתם איך זה דולק. עכשיו, בוא נשתמש איך שהוא עשה את זה, זה אותו דבר. והוא נתן את המרווח, את המרווח שצריך כדי שזה ידלק, נגיד שעה. וזה באמת בוער לאט לאט, שם את זה כאן, עטף פה בסק חומר, שהוא כמו צרמרית סלעים, שהוא חומר מאוד מאוד דליק, שמוצאים אותו ורוצים להדליק מדורה עם שני אבני צור, שמים את הצרמרית סלעים הזה ועושים לו צ'ק ככה, הם דופקים עליו, הוא פשוט נדלק מהניצור, הוא מלא שמן אתרי, והוא דולק בקלות, או למשל ענפים של רותם, שהם גם מלאים שמן אתרי ודולקים במהירות עצומה, ועוד צמחים שהם הכירו, שהם עושים את העבודה, עוטפים את הכל בסק, וכאן למטה גם שמים איזה מין ספוג בשמן, מן זית או שמנים אחרים שהם אחר כך בוערים זמן מרובה. מדליקים בתוך מדורה את הקצה, את הסיגריה, ומכסים בקד. קד יותר גדול מזה, הקד הזה זה מה שמצאתי לעת מצור, רק דגם של קד. היה צריך עוד קד יותר גדול כדי שיהיה יותר חלל אוויר. זאת אומרת, אם אני אעשה את הקד הזה, הוא עלול לחנוק את הסיגריה. אבל הסיגריה הזאת לא צריכה הרבה אשם, מספיק שעושים חור בצד פה למטה חור, אז יש שאיבת אוויר, ולא רואים את הלהבה, כן? כי זה גם מוסתר, אני שם את זה בצד אחד שהוא בפנים שלי, וככה הולכים איתו, לא רואים כלום, חושך מוחלט. חושך מוחלט. ואז באותו רגע שגדעון אומר, ממני תראו וכן תעשו, שופר לא הבאתי, מצטער, אבל אתם יודעים מה זה שופר, תוקע בשופר, חיזיון האורקולי, ובבת אחת, וכל הכוח, זה אני לא אעשה, כי אחרת לא הייתי שנה הבאה להראות קד, וזורק את הקד, מנפץ את הקד. על האדמה, ושומעים ניפוץ של קד, כולם עושים את זה כמוהו, בום, 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 אחד אחרי השני, קדים מתנפצים, שזה מיד מעורר איזה, נכון, אם עכשיו נשמע עכשיו איזה חריקת בלמים, ושבר זכוכית, כולנו נרוץ לחלונות. ומתחילים לנפנף, במהירות, ככה. כמובן, היה יותר מובטח מאשר השק המסכן שלי. מנפנפים, 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 מדיים עוד ממשיכים, תח, 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 רמי הקדים האלה להישבר אחד אחרי השני. מה? לא, ביו, הסיגריה מגיעה, 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 בגלל ראית המהירות שזה מתעכל, את לא ראית, היא הוריד, ברגע שעשיתי פו, כל פו שנשבתי הוא הוריד סנטימטר. פשוט אכל אותו סנטימטר. וברגע שהוא הוריד עוד סנטימטר, עוד סנטימטר, עוד סנטימטר, מגיע לפה, שטק, נדלק על החומר הדליק של הרותם או של הצמרית סלעים והצמחים הדליקים. ברגע שזה נדלק, ההתפשטות שלו עם שמן כל שאר הדברים הדליקים שיש כאן, ויש לו לפיד בוער ביד, בוער יפה, כזה גדול, להבה גדולה, מוחזקת ביד, לא מטפטף לו שעבה כמו בתהלוכות של בני עקיבא או הצופים. לא, זה יכול לבעור. לא, הלפיד עצמו, אם יש לו פה מאגר שמן, עם ספוג או איזה משהו ש... כן, מה, גוזניקים, מה שהם עושים בצבא, לילה שלם גוזניק, לא? אז מדי פעם, מה שאומר, צריך לשפוך קצת שמן למדורה. יכול להיות שהיה להם איזה מישהו עם קרן, קרן כזאת של עיל גדול, שופר כזה מחל דלק, שמן, ומדי פעם שופכים עוד קצת שמן ללפיד. הוא יכול להיות גם מתוחזק פה עם איזשהו שבר קד, שכאילו עוגן אותו, שיש לו מעגן, זה עובר יפה, עומדים שעות, כך. הם חיים עם הדברים האלה, הרי לא היה להם פנסים. בתוך מערה, מה היו עושים? היו עושים חור בקיר, תוקעים כזה דבר, היה לו פה כלי עם שמן בוער, ויש לו להבה ענקית שמאירה את כל ה... את כל ה... כל הפוסדור של המערה, והם חיו במערות האנשים האלה, הם בלית ברירה. מפני המדיינים עשו את החווחים ואת המערות ואת הכוחים ואת המצדות. אז זה לא הייתה בעיה בשבילם. וככה הוא יוצר את האפקט של הפחד הדמיוני. זוכרים שאמרנו, הוא ירד אל המחנה, שמע שהמדיינים מפחדים, אמר, אתן להם עוד מן הפחד הזה. בוא נעבר קצת את המקום. אז בואו עכשיו נראה הלאה, בואו נקרא את המשך הקרב. אנחנו נמצאים, אם זיכרוני אינו מטעני, בפרק ז'. והיום אנחנו נראה את חלקם, את התפתחות הקרב, ואת חלקם של אלה שפחדו בתחילת הקרב. שהיו לו 32 אלף איש, הוא אמר, מי ירא וחרד ישוב ויצפור מהר הגלעד. ושוב הבאתי מקלות, אבל שכחתי להביא את המפה. אין זיכרון מושלם לאדם. מה? פעם הבאה צריך יהיה להביא מפה. אז בואו נראה. שופטים פרק ז'. ברגע שהם עושים צעד קדימה, סיפרתי לכם על השומרים, החלופת השומרים דיברנו שבוע פעם שעברה. ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים, כפי שראינו, ביד הזאת, בלפידים, וביד ימינם בשופרות. יד שמאלם בלפידים, זה אגב מאוד מעניין למה לתאר יד שמאלם ויד, מה זה משנה באיזה יד החזיקו, מה שהחזיקו, מה זה חשוב? נפנפו ביד שמאל את הלפידים, ביד ימין את השופר, אגב תראו מחנה משותף לשני הכלים הללו, שופר ביד אחת ולפיד ביד שני, נכון? זה פו וזה פו. זה פו של רעש וזה פו של מראה. רוח שעושה מראה ורוח שעושה רעש. עושה כל. מעמד הר סיני כזה, כי אם ברוחי אמר השם. או מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, רד אתה ופורה נערך. זוכרים שאמרנו שפורה, רק השם של הנער, זוכרים ששאלנו למה צריך להזכיר את השם של הנער? רק השם של הנער היה יכול להדליק לו את הרעיון. אתה לא צריך לרדת למטה, לשמוע איך לסלק מפה, אתה לקבל את הדפה. את הדרך פעולה האפשרית, השם של הנער יכול להזכיר לו. פורה, מה עשית בפורה? פורה דרכת לבדך, מה עשית שם? זרית את החיטים להציל מפני מדיין? איך זורים, איך זורים חיטה? ברוח, תעשה רוח. תעשה להם רוח, תעיף אותם לכל הרוחות. תעיף אותם לכל הרוחות. בהמשך נראה שזה מה שבאמת גדעון עשה. ככה התנך מתאר את זה, נראה את זה בהמשך בפרק תהילים, פרק... פי ג' בתהילים, עוד מעט נקרא שם, אבל בואו נראה מה הם עשו. בואו נראה קודם כל את הקרב, אחרי זה נראה את ה... נחזור אל הרוח, עשו הרבה רוח. ועוד דבר מעניין, זה שמדגישים ביד שמאלם את הלפידים, ביד ימינם את השופרות, לתקוע, ויקראו חרב להשם ולגדעון. תראו איך התנך מבליט, וחרב אין ביד לוחמיו. הפרופציה של דוד, כן. זה אפליקציה עשינו עכשיו, כן? שדרגנו. איך מבליטים את זה שאין להם חרב ביד? לא צריכים חרב בידם? שפסוק אחד, יד אחת שופר, יד ימין זה מבליט, יד שמאל את הלפיד, יד ימין, ואחר תחזקנה ידיך. תחזקנה ידיך. תקבל את הרעיון ותהיה עם שתי ידיים שמאליות או ימניות. הכל ביחד. והחרב אין. לא צריך חרב. איפה החרב נמצאת? בפה. בפה שלך אתה צועק חרב, חרב, חרב. זה מספיק. שוב רוח. ויד ימינם השופרות יתקוע, ויקראו חרב להשם ולגדעון, ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה, וירוץ כל המחנה, ויריעו וינוסו. וכתוב ויניסו, שהם הניסו אחד את השני, וממילא נסו. ויתקעו 300 השופרות, וישם אדוני את חרב איש ברעהו.
ובכל המחנה. וינס המחנה עד בית השיטה, זאת אומרת, הם מתחילים לרדת את עמק ישראל למטה, כיוון הקיבוצים, בית שען, צררתה עד שפת אבל מחולה על טבת. ואני כל פעם שאני נוסע שם בכביש, בכיוון בית השיטה, נכון? מצומת התשבי, יורדים למטה, ימינה, הגלבוע, אני אומר לעצמי, כמה אפשר לנסוע שם, בדרך כלל יש שם פקקים, נוסע על 90, כמו שהחוק מאפשר. כמה גמלים של מדיינים יכלו לנסוע? 45 כמש. זאת אומרת, עכשיו אתה נוסע באוטו, רודף אחרי מדיין. איזה דהרה הם עשו, איזה בהלה הם היו. כל אותו חצי לילה שנותר להם. כל אותו לילה הם פשוט נסים בבהלה לכיוון הירדן, ולפנות בוקר הם מגיעים לשפת הירדן. עכשיו תשימו לב שמה קרה? מה קרה להם? אני מדלג בכוונה. אתם יודעים מה? לא נדלג. לא נדלג. הם מתחילים לברוח, צרת עד שפת אבל מחולה על טבת. מחולה זה לפנות בכביש 90, 90 ימינה, ימינה, לא שמאלה, ימינה, נכון? הם הגיעו בדיוק לצומת הקיבוצים שם, אחרי שלוחות, נכון? ששמאלה זה בית שען וטבריה, ימינה זה לכיוון מחולה, צומת הבקעה, ירושלים. הם פנו ימינה. אם הם הגיעו למחולה, שזה אותו מקום של היום, הם פנו ימינה, תפנירה שאין ברירה, הם בהכרח פנו לשם. זה מאוד מעניין. מה גרם להם לפנות ימינה ולא שמאלה? אם הייתי ברא לכם את המפה, תסתכלו אחר כך כל אחד איש במפתו, מפת הדרכים, כבישים, אם יש לך במפת הדרכים גם את ירדן, אז תשימו לב שיש שתי עליות אפשריות, מאז ועד היום הזה, לא יכול להשתנות, בשום צורה שהיא, אלא אם כן הירדנים יקבלו הרבה כסף, ויחליטו לפרוץ מעברים נוספים מה... בקעה לכיוון רבת המון, לכיוון הרמה שהם נמצאים בה. הפער הוא גדול, זה בערך 800 מטר פער. יש שני מעברים, אחד באירביד ואחד לכיוון רבת המון מאזור אדם. זה גשר אדם, שזה הרבה הרבה דרומה, המון דרומה. לעומת אירביד שזה רק שמאל הקטן וישר לרוץ קדימה. זאת אומרת, זה הכי קרוב אליהם. אירביד זה הכי קרוב. למה הם לא עולים דרך אירביד ויורדים דרום החזק עד מחולה ועולים דרך אדם? גשר אדם. או מעבר אדם, אז לא היה גשרים, היה מעברים. מעברות. יפה, תכף נראה. הם רוצים לחזור חזרה למזרח. הם באו מן המזרח, הם מאותו מקום שהם באו. אבל כיוון שהם בלחץ, אז הכי חכם זה פשוט לחצות את הירדן ולברוח, מזרחה. למה לרוץ דרומה? כן. יש שם מעבר. מעבר... מה? כן, אבל היום זה גשר.
אבל...
דרומה, כן. הם פשוט לחצות את הירדן, במקום שהוא נוח שם איזה מעברות ירדן, הרי אם הדרך הזאת שיורדת מן הערים, היום היא סלולה, אבל היא הייתה מאז ומעולם ככה. שרייך כעדר העיזים שגלשו מהגילד, אז העיזים לא צריכות דרכים, אבל אנשים עלו לגילד, ירדו מהגילד, איך אנשים עברו? איך הם עברו ממזרח הירדן, החניים שדוד ברח? איך הוא עבר? נכון, אז הוא עלה צריך לעשות צפונה, ודוד גם עבר במעברות הירדן, או מזרחית לים המלח, זאת אומרת צפונית לים המלח, צמוד, שם יש גשר אבדאללה, או עוד יותר צפונה, אדם, או עוד יותר צפונה, כן, באזור של מחניים, באזור של הכיוון ההוא. ויצעק איש ישראל מנפתלי, ומן אשר ומכל מנשה, וירדפו אחרי מדיין. בין לילה נאספים אנשים, משהו בלתי אפשרי בעליל, נכון? הרי הוא התחיל ב-12 בלילה את המלחמה, התחלפו המשמורת התיכונה, תיכון זה אמצע, אמצע הלילה. ולא יכול להיות שאנשים מנפתלי ואשר הגיעו. מלא מנשה זה קרוב, גם לא כל כך. אגב, שימו לב שהשבט הכי קרוב נעלם, לא מופיע, שבט זבולון, דיברנו עליו בשיעורים הקודמים, שהוא פשוט נהרג בקרב הראשון, הסמוי, שהאחים של גדעון נהרגו, שעוד נדבר על זה בהמשך. איך הגיעו פתאום נפתלי ואשר? אין זאת אלא שאותם אנשים, 9,700, שגדעון אמר להם לכו, לאוהלכם, תחזרו הביתה, לא צריך, הקדוש ברוך הוא מוותר, סרבו פקודה ולא הלכו הביתה. זה אחד המקומות הראשונים של גילוי של סירוב פקודה למפקד. סרבו פקודה, הוא אמר להם לכו הביתה, והם לא הלכו הביתה, בוודאות. לא ייתכן שאנשים מאשר ונפתלי הגיעו בין לילה להילחם. אז מי זה האנשים האלה שהגיעו בין לילה? מי זה האנשים שהגיעו בין לילה? לא יכול להיות שהם הגיעו בין לילה? כמובן שאת גרה ברמת הגולן, אז את נמצאת בנחלת נפתלי, לא במנשה, בנפתלי, וגם מי שלמד איתך באותה בית ספר, אם היית נוסעת, חותכת את כל הגליל העליון, זה נפתלי, גליל עליון. מגליל עליון עד מרגלות התבור. כמה זמן זה ייקח? רק לשמוע שפרצה מלחמה. ועכשיו זה התחיל, הלילה הוא הלילה. זה כל מלחמת שש השעות קראנו לה. תוך שש שעות זה נגמר. איך הם הגיעו תוך שש שעות? פחות משש שעות. אחרי שש שעות הם כבר היו במחולה. אבל הם לא ידעו. כי זה, תסתכלי מתי זה מצופר. לא כתוב שהוא הזמין. מלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים. את המלאכים האלה גדעון שלח מיד אחרי שהמחנה התחיל להשתולל. רצו מיד מתוך המאה אנשים שלו או אחרים, רצו, או שנתן פקודה מוקדמת, לדרום. הוא אמר לשבט אפרים, רוצו מזרחה מיידית, תגלשו אל המזרח ותתפסו את מעברות הירדן הקרובים אליכם. הם לא עלו צפונה, כי אם היו עם צפונה הם כבר לא היו מוצאים אף אחד, הם כזרע לה זרוע קברים, רק היו מוצאים לקבור מתים, זקה. אבל הם לא, הם תפסו את זבח וצלמונה, את זבח וצלמונה לא תפסו, את עורב וזאב הם תפסו בזנב, נכון? רק זינבו אחריהם, וגם זה קרה, לקח להם זמן, זאת אומרת, עד שמדיין יורד חזרה, זאת אומרת, התזמון הוא, מדיין לוקח לו, עד שהוא מתחיל לברוח, לוקח שעה, חצי שעה, עד שהמחנה התחיל להתגלגל מזרחה, ועד שהוא מגיע למטה, שלוש שעות בערך, בריצה מטורפת, עד שזה מגיעו לגדות הירדן ומחליטים לפנות ימינה, בכביש 90, או מה שהיה פעם כביש דומה לכביש 90, ומתחילים לרוץ דרומה. כמה זמן ייקח להם? עוד שעתיים. לחתוך את כל הבקעה ככה עד אזור אדם העיר. בינתיים, לשבט אפרים, השליחים מגיעים גם לוקח להם שלוש שעתיים להגיע. בארבע לפנות בוקר נוקשים אנשים בדלתות של אנשים בשבט אפרים, בכל מיני ערים, הוא תתפסו מהר! עד שהם יגיעו, נראו את התזמון המושלם. יפגשו אותם על מעברות הירדן, מנסים לעבור, ויכנסו בהם ממערב למזרח. התנגשות נוספת. זאת אומרת, גדעון ידע מראש, שהמדיינים ירוצו דרומה. לא יפנו שמאלה לאירביד, אלא יפנו ימינה לרבת עמון. איך הוא ידע את זה? איך הוא העריך שזה מה שהם יעשו, ולכן יש לו זמן להזעיק את אנשי אפרים שירוצו מזרחה וילכדו את מעברות הירדן. תראו מה הוא אומר להם, תסתכלו בפסוק. ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים למור עדו לקראת מדיין ולכדו להם את המים עד בית ברה ואת הירדן ויצאה כל איש אפרים. הוא שלח את כל השלוש מאות איש, השלוש מאות איש אפילו כבר לא רודפים אחריהם, אולי בודדים. פיזר אנשים, רוצו, או אולי מזבולון, אותם אלה שהוא לא רצה שילחמו, כן, נפתלי, לא מזבולון, נפתלי, אשר ומנשה, כן, שהם פתאום הופיעו לו בסיבוב, הגעתם, בבקשה, רוצו תזיקו את שבט אפרים, לא צריך אתכם פה, לכו תזיקו את שבט אפרים, ועכשיו אפשר להבין איך כל שבט אפרים, 9,700 מצ'ואיסטים, צעקו להם, קומו, יש מלחמה, זה לא יפה, אותם הוא שלח. מזל שהם סרבו פקודה. אתם מבינים איך אני מוכיח שהם סרבו פקודה? כי לא יכול להיות שבין לילה יופיעו אנשים מנפתלי ומאשר. לא יכול להיות. היחידים שיכולו להגיע בין לילה זה זבולון שלא נמצא פה, ומנשה שאולי היה יכול. כי בכל זאת זה קצת קרוב. ג'נין זה קרוב לעמק ישראל. אבל כל השאר לא יכלו. לא יכלו לשמוע בכלל שפרצה המלחמה. הם לא ידעו את שעת השין, כי גם גדעון לא ידע את שעת השין, ולא את יום העין. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, היום אתה יורד, הלילה. והוא לא שלח אף אחד מה-300 איש להזיק, אין לו את מי לשלוח. כל ה-300 איש הוא השתמש בהם בשביל המהומה, של המלחמה עצמה. אז איך אני מבין מזה? שאותם אנשים שהוא אמר להם לכו הביתה, הלכו שתי ודיות על יד, התחברו במקום שגדעון לא רואה אותם, ואמרו לך, כן, נראה מה יהיה. מצ'ואיסטים זה לא לכבודם לחזור הביתה, מה אשתו, תזרוק אותו, תתן לו לתלות כביסה פתאום. אתה לא לוחם, אז יש לך זמן, טוב, מצוין, למה לא? תחליף חיתול לילד. גבר. אתה גבר אתה, לך תלחם, הוא צועקת לו, מה באת הביתה? אז הוא לא בא הביתה, בושה. אז הם נשארו, עשו לעצמם איזה מחנה אלטרנטיבי, שמעו שיש צעקות בעמק ישראל, ישר הלכו לראות מה קורה. על חושך, הם הולכים לפי הקולות. הגיעו לאזור שגדעון כבר יורד ומתחיל לרדוף אחרי מדיין, והוא שולח אותם להזיק את שבט אפרים, ולכן כל אפרים, אתם רוצים שלמדנו על אהוד בן גירה, שהזעיק את שבט אפרים, אמרנו, זה לוקח לו 3-4 ימים. איך פה זה לוקח 6-3 שעות? כל שבט אפרים, על הרגליים. אם שולחים 10,000 איש, או קרוב ל-10,000 איש, 9,700, אז כל שבט אפרים יכול להיות על הרגליים תוך שעתיים. כי כל אחד הולך לכפר, וצ'ק צ'ק צ'ק, דופק בבתים, והוא גם נשמע כזה סמכותי, כי הוא, אתם זוכרים שדיברנו על סגן אלוף שין, ועל רב סרן עין, ועוד כל מיני חבר'ה כאלה שהם רגילים לתת פקודות, ושבט אפרים נורא אוהבים שנותנים להם פקודות. והם שומעים מלחמה, הם ישר רצים. אחר כך הם יעשו חשבונות, אבל ברגע הראשון, קפצו מהמיטה, השחיזו חרבות וטסו למשימה. כי את אלה שהוא כבר כן באו, הוא זרק הביתה. נכון? אז לקרוא לאפרים. וחוץ מזה, לפי הסיפור של יפתח, שעוד נלמד בחודשים הקרובים, ברור שגם אם היה קורה להם, הם לא היו באים. בדיעבד, אמרו, למה לא קראת לנו? אין, בסדר. אם הייתי קורא, הייתם באים, אבל אם הוא היה אומר להם את המשפט הזה, הם היו מעכבים אותו עוד 10 דקות, אתה צריך להרוג גם אותם. אז הוא לא רצה להגיד את זה. כן. לא? שבט אפרים? כן, הוא גייס את כולם עוד קודם, בוודאי. האחים שלו נהרגו בזמן שגייסו את נפתלי ואשר. וזבולון. לא, אבל הוא שלח אותם הביתה. 9,700 מצ'ואיסטים נשלחו אל ביתם אחר כבוד. אחר אין כבוד. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתבואו. תהי בשיעור על הסלקציה. נו, זה 9,700 האנשים שאומר להם לכו הביתה, והם לא הלכו הביתה. למה מי אתה שתגיד לנו לכו הביתה? מה קרה? הוא משתמש בהם לקרוא לאפרים, זה מה שאני רוצה לומר. כי הוא יודע כי זה לרוץ אחריהם, זה חסר תוחלת. אם אנחנו צריכים לרוץ אחרי מדיין, לא נגיע לפניהם למעברות. הם רואים אותנו רצים אחריהם, הם רצים, מגבירים קצב. אפרים בדרום. אז אותם 9,700 רצים דרומה, מג'נין, לכיוון הרי אפרים, נכון? מתפצלים, צ'יק צ'ק צ'יק צ'יק, אתה לכפר הזה, אתה לכפר הזה, אתה לכפר הזה, כל אחד נכנס שם לאיזה עיירה קטנה, בתוך היער האבות, והם מתחילים להזעיק את אפרים, להעיר אותם ולהוריד אותם, הם גם יודעים לאן, הם אומרים לו, למעברות הירדן, הרי אפרים לא יודע מכלום, מה, לאן, מי, איפה, מה פתאום, מדיין נלחמים, מי זה מדיין בכלל, לא יודעים על מדיין, לא שמעו שיש מדיין בכלל. הם גם לא גרים בעמקים, הם גרים בהרים, אז לא מעניין אותם כל כך. לא ספרנו. קשה לדעת. יכול עשרות אלפים. יכול עשרות אלפים. תחשבי, 9,700 הזעיקו, כל אחד הזעיק כפר, אז יש קרוב למיליון אפילו אפשר, אולי, מי יודע. הם הרבה. אז למה גדעון בטוח שהם יפנו דרומה? לכיוון מחולה? כי הרי אם הם רק הגיעו למחולה, אז זה כבר אבוד להזיק את אפרים. זאת אומרת, הוא צריך להזיק את אפרים מיד שהקרב התחיל. מה שגרם לו להיות בטוח שזה מה שיקרה, הפקודה הראשונה של הקדוש ברוך הוא אליו, לשלוח את הפחדנים להר הגלעד. לצפור מהר הגלעד. זה כאילו פקודה לצפור. מה זה לצפור? לצפור ממעוף הציפור. דהיינו, לעמוד באולימפוס, במקום הכי גבוה בהר הגלעד, ולחכות, להמתין לבאות. האם היה צריך לצוות עליהם לצפור? למה לא? אז סיכמנו, או, כי הם כל כך...
היו?
לא. או, אז מה? לא, הם לא רצו לראות מה קורה לגדעון. זה לא עניין אותם. לא, זה כן, כן, הם צריכים להצטרף לניצחון, אבל איך? לא. איזה יופי שאתם לא יודעים, זה דווקא אני מוצא לכם בעיני שאת זה אתם לא יודעים. אבל אם לוקחים יחידה צבאית שהיא מבוהלת, אף אחד לא ישבור שמירה. מתי שוברים שמירה? או מצ'ואיסטים, או שעננים. או סתם עצלנים, או סתם עייפים. אבל... אתם מבינים שבעוטף עזה
לא שוברים שמירה, בטח לא אחרי שחטפו את גלעד שליט. כי זה רציני, פה האויב נמצא מעבר לגדר או מתחתה. אבל במרכז הארץ הכי קל לעשות כל מיני עניינים. כי שם השומר אומר לעצמו, למה מי יבוא לחור הזה? מישהו אכפת לו פה ממישהו בכלל? ואז בא בום. תמיד מפתיעים. הם תמיד באים ממקום לא צפוי, מעניין למה. זה האויב, נוחל. לא ידעתי שהוא יבוא מפה, בטח שהוא לא. תמיד אני מספר שכשהייתי ברמת הגולן, בשריון, אז שמרנו במסעדה, הבסיס בתוך מסעדה, וכתור כבר דרוזי, ואתה שומע ערבית, אני לא יודע, דרוזים ידידותיים, לא ידידותיים, מה אכפת לי? ערבית אני שומע, אני ערני, לחוץ. אז אני החלטתי שאני לא עומד בשין ג' זה היה בדיוק אחרי האסון שקרה אמרתי את זה פה נוכחותכם, שומרים? גברים זוכרים? לא זוכרים אין להם זיכרון כן בקיצור, היה זה אחרי האסון שקרה בחניון גבעתי שמחבלים זרקו רימונים על ההורים שבאו לטקס ההשבעה והיו שומרים ואז השומרים אמרו שהם היו, למה הם לא ראו את המחבלים? כי הם עמדו מתחת למנורות, והם באו מהחושך. ואז היו דיונים, זה דבר מטורף, מטופש זה, ששומרים עומדים באור, רואים את עצמם ואת הרגליים שלהם, זה מאוד מעסיק אותם מה שיש מתחת לפנס, והמחבלים באים מהחושך. אמרתי, ככה? יפה. אני יותר לא עומד בשין ג' למה? כי בשין ג' יש מנורה. אז אני עומד מתחת למנורה, אם מישהו באמת ירצה להיכנס לבסיס, הוא רואה אותי, ואני לא רואה אותו. כי אני באור והוא בחושך. אז נעשה עולם הפוך. ישבתי לי בשיחים, וחיכיתי לראות מה יהיה. וכל פעם שהמריתי מגיע מתקרב אותו, חיכיתי לראות מה יעשה האיש אשר עומד במחסום ואין שין ג' אז אם זה חפש, אז הוא מחכה, מצפצף, מצפצף. אני בא מאחוריו, מסתכל ככה לתוך הטנדר שלו, רואה שאין שום דבר בטנדר, תסתכל למילה ושמאלה שלא רואה בדיוק עכשיו מאחוריו גם מגיע איזה מישהו, אני ערני, אני רואה מה קורה, הוא באור, אני בחושך, הוא לא רואה אותי, אני רואה אותו. יום, אני רואה שהוא בסדר, אני דופק לו בחלון, כל בסדר, בשמה אתה בא, אז הוא כמובן ככה שנייה נבעל, כי פתאום בא איזה לוחם עם אפוד, עם כסדה, עם זה, עם כל מיני, עם זקן, מפחיד. ואז אני פותח לו. יום אחד אני יושב לי בעשבים, ולילה, כן, לא יום, לילה אני יושב בעשבים, ומגיע איזה ג'יפ שאני לא מכיר, איזה סגור יפה, לא עם פרזנטים, ככה משהו יותר כזה, והוא לא מצפצף. הוא סוגר את הדלת, פותח את הדלת, סוגר את הדלת, ניגש לשין ג' אני הרגשתי שגם לפי הצורת ההליכה של האיש, זה כבר כמו משהו יותר לא שגרתי. אני בא מאחוריו, ואני אומר, הוא הולך להרים את השער, הוא הולך להרים את השער, לפתוח את השער, אני אומר, לעצור! הוא נדרך כולו, מזל שהוא לא שלף איזה, הוא היה רק רבי. ואיך שאני מתקרב אליו, אני פתאום רואה שזה, יש לו פה כמה כאלה עגולים, זה היה מחט, אבל אני לא מכיר אותו, מעולם לא ראיתי את המחט, אפילו לא ידעתי שיש דבר כזה מחט. אנחנו הגענו, אנחנו היינו גדוד שהגיע מהדרום לצפון. בקיצור, אז הוא אומר לי, למה אתה לא בשין ג' אז אני אומר לו, ואיפה המחט נמצא? איפה אתה? אז הוא אומר לי, טוב, יפה, נתן לי צ'פחה על הגב. הוא אומר לי ככה, סדר חייל, פתח לי את השער. הבין את העניין. אתה צריך להפתיע, אתה לא יכול לבוא, בסדר? עכשיו בואו תראו מה קרה לפחדנים. הם לא שברו שמירה. גם לא היה צריך להגיד להם לתצפת. הם עשו שמירה היקפית. 24 שעות ביממה, לילה ויום, קרועי עיניים למערב. ממערב תיפתח הרעה, שם האויב נמצא, והם הלא פחדו ממנו, ומהבעל שקילל את, האבא שקילל את ירובעל, וכל מיני פחדים מזרחיים כאלה נפלו גם עליהם. הם דומים למדיינים קצת עם הפחדים. והיה להם גם סיבות, כי קרה אסון, את הטראומה. ב-4 לפנות בוקר, שומר אחרונה החליף את השומר של ה-middle of the night, מה שנקרא, מוסל לו את הפטרול השגרתי, והולך שמאלה וימינה, כל 3 צעדים, הוא קורע את העיניים לכיוון עמק ישראל. השמש מתחילה לעשות קווי אור במזרח. קווי אור ראשונים, והוא פתאום שם לב שיש איזה אבק, קצת אבק. טוב, יכול להיות שזה ערפל, הוא לא בטוח, כי זה ערפילי בוקר. אבל הוא שם לב שזה גודל. עכשיו, למה זה גודל? כי זה מתקרב. זה מתקרב. ופתאום הוא שם לב שמאחורי הענן האבק יש איזה כתם שחור. בתוך הענן, הענן הפוך, לפני הענן אבק יש כתם שחור. ולאט לאט הוא מצרף את ה... הוא לא בטוח, הוא לא רוצה סתם להתאפס כפחדן שבפחדנים. אז הוא מחדד את העיניים ככה, נכון? משקפת עין, אז הוא עושה ככה. אולי הוא עושה ככה, כי הם ידעו שאם עושים ככה, אז גם עם משקפיים רואים קצת יותר טוב. והוא, לתדהמתו, מבין אחד ועוד אחד, המחנה עלינו. כולם עלינו. והוא בהיסטריה, פותח בצעקות היסטריות, כי הוא באמת היסטרי. יש לו גם סיבה טובה להיות היסטרי. הם באים עלינו! כל הפחדנים שומעים, יושבים שם 22 אלף פחדנים. צ'לק בשנייה, כולם עם נעליים על הרגליים, סנדלים קשורים, כולם עם החרבות ביד, כי להם נתנו חרבות, בלי לפידים, בלי קדים, בלי שום דבר, לשמור על עצמם, כי הם פחדים, אסור להם לחזור הביתה, הם צריכים להיות שם. הם לא מוצאים את ידיים ורגליהם, אף אחד לא נתן להם התראה שזה יקרה, הקשר שלהם לא היה קשיר, כתמיד מה שקורה בצהל, מזרג האמת, מטוס הסיור לא התרומם באותו לילה, הם קיבלו התראה מינימלית. עכשיו תשימו לב מה קורה. מה עושים פחדנים במצב כזה? הם לא מוצאים את ידיהם ורגליהם. הם כולם עולים לעמדת תצפית לראות מה זה. הם לא מאמינים למראה עיניהם. ורואים, אכן זה המצב. הם בהיסטריה. עכשיו בואו תראו מה קורה למדיין, מהצד השני. המדיינים מתחילים לדהור, 4:00 לפנות בוקר, שמש מתחילה לעשות קווים אדומים במזרח. לאט לאט. והולך וגובר, הולך ונהיה בהיר, הולך ומתבהר, הולך ומתבהר, והם הולכים ומתקרבים, הולכים ומתקרבים, אל גדות הירדן, אל הצומת, עכשיו צריכים להחליט שמאלה או ימינה. פתאום, כשהם מגיעים ככה, לפני שעושים את הברקס הזה, ככה בולבים ומחליטים לאן לפנות, פתאום מזדקרים להם מול קו הרקיע, על הפסגה של הגלעד, 22,000 דמויות שחורות על רקע אדום בוהק. שפשפים את העיניים כי כבר מסונברים. במלחמה זה המצב. אתה אף פעם לא יודע מי שבור קודם, אתה או האויב. וזה הרגע הקריטי. מספר את זה רפול בספר שלו, סיפורו של חייל, על הקרב בסן סימון. מי יישבר ראשון? הם לא יודעים את המצב במנזר, שהם נשארו כמעט בלי... הוא עצמו היה פצוע, וכל מי שעומד ליד חלון חוטף כדור. אז מה הוא עשה? הוא העמיד שולחנות במרכז החדר, וממרכז החדר, שאי אפשר לראות אותו בכלל, לא רואים אותו, הוא גבוה יותר, הוא על שולחנות, הוא שוכב פצוע על שולחן, וממרכז החדר הוא צולף בכל ערבי שמנסה להתקרב לגדר של המנזר. עכשיו, הם בחלון לא רואים כלום, אז הוא רואה כל הכדורים שרקו מתחתיי, פגעו בשולחן מתחת, פגעו. הם לא תיארו לעצמם שיש מישהו ששוכב למעלה, איזה גאונות של חייל, קיבל צלש, פצוע, אבל יכול לראות, אז הוא יורה. והוא מתאר את זה שמה, מי שבר קודם? ופתאום הם קיבלו ידיעה שבקעה בורחת. המשפחות הערביות בבקעה, השירות הגדולות, התחילו לנוס. וברגע שהם התחילו לברוח, הצבא הירדני, הליגיון, כל הכנופיות שהיו שם, נשברו. והם היו בן סן סימון, אסף התמוטטות עצבים ואפיסת כוחות, נגמר הכדור האחרון, כמעט, עוד 3-4 כדורים, זהו. מי שבר ראשון? או פתאום מגיעה איזו ידיעה שמגיעים כוחות חדשים. אגב, ליהודה המכבי, לא יהודה, זה כבר האחים שלו, שמעון ויונתן, קרא את אותו נס. דבר דומה. ותמיד יש לי איזו חיבה למלחמה הזאת, שהיא בעצם קבעה את גורל החשמונאים. השליטה של החשמונאים, קרב העצמאות של החשמונאים, התרחש על גבעה ליד אשדוד. כאשר הסירון, סירון קראו לו, מישהו אחד מהמצביעים של המתייבנים, גילה את הכוח של יונתן על גבעה, והם התבצרו על הגבעה עם עמודי עץ כאלה ככה להגן עליהם מפני הסוסים, ולוחמים בתוך ייאוש, והשמש קופחת, והם כמו אינדיאנים ככה מסובבים אותם, הפלנקס והיוונים וכל מה שיש להם, כוח עודף, וזה עייפות הדדית. מי יישבר ראשון? לפתע פתאום
אחר הצהריים מגיע שמעון עם איזה 3,000 חיילים מיבנה לכיוון כביש החוף. במקרה, אין מכשירי קשר, אין תיאום מראש, במקרה הוא רואה התקהלות על איזה גבעה רחוקה. אז הם ניגשים לראות מה זה. עכשיו יונתן והלוחמים שלו שנמצאים על הגבעה למעלה, מזהים מרחוק אנשים מתקרבים. בשלב הראשון עוד לא יודעים מי זה מי. עכשיו ככל שהם מתחילים להבין את תמונת המצב, הראשונים שתפסו מה קורה פה זה היו יונתן ואנשיו. על הגבעה שבורים, רצוצים, סחוטים עד מוות. פתאום מגלים ששמעון וכוח יהודי טרי מגיע לעזור להם. איזה התרוממות רוח! פתאום בבת אחת קבלים אנרגיות, מתנפלים על היוונים מהצד הזה שלהם, פורצים את הבוקעים פגיעים במצור שעושים עליהם, ושמעון גם נופל לו הסימון, מבין עכשיו מי נגד מי, רואה היוונים ישר נכנס בהם. היוונים פתאום מלכודים משני צדדים, הם קיבלו אנרגיה, והם קיבלו את שוק חייהם, הפתעה גמורה מאחוריהם. וככה הם מקים בהם, חובטים בהם אנרגיות שאתה לא יודע מאיפה זה בא להם. ורודפים אחריהם עד העיר אשדוד. באותו לילה הם כבר כובשים את אשדוד, קבלים אנרגיות, הולכים ליבנה, כובשים את יבנה, עולים ליפו, כובשים את יפו, כובשים את גזר, מדינת החשמונאים יצאה לאור. איזה גבעה זאת? כותב החוקר, גבעה הכי מתאימה לתיאור הקרב, נמצאת בנון צדיק זה וזה, המכונה כיום גבעת וושינגטון. זה כלום, זה גבעת יונתן. גבעת יונתן. אז יש לי איזה סנטימנטים למקום הזה, חפש שם ראשי חץ של היוונים. בכל אופן, זה כוח שפתאום לוחמים. הפחדנים רק נעמדו מרוב פחד, אבל המדיינים לא יודעים שהם פחדנים, והם לא יודעים שהמדיינים פחדנים, עומדים פחדנים מול פחדנים, והשם עושה את שלו. הם לא יכולים להגיד, כוחנו ועוצם ידינו. אבל גדעון ידע, גדעון הבין, שאם הקדוש ברוך הוא, זה כמו שחמט, שחמט. הקדוש ברוך הוא וגדעון משחקים יחד. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו מה המהלכים שצריך לעשות, כי זה לא פייר. אני צריך לשחק לבד. אבל הוא אומר לו, תציב אותם שם, אז גדעון, תבונה יתרה יש בגדעון, מבין עניינים, אפשר לסמוך עליו, והוא בלילה כבר מזעיק, בעזרת ה-9,700, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיו פה, והם הפרו פקודה והם פה, אבל אם אתם כבר פה, אז תזעיקו את אפרים, שירד למטה, ויתפוס את מעבוד, כי הם בטוח ירוצו דרומה. למה? כי על הגלעד יש פחדנים. אז גם אם הם היו צריכים להילחם על חייהם, ברוך השם, הם לא היו צריכים להילחם על חייהם, רק בעזרת השמש העולה, הם ניצחו. בצילם בלבד, הם עשו צל. אתם מבינים, כשאדם עומד עם הגב אל השמש, והשמש רק כאן, אתם יודעים, איזה צל יש לאיש הזה? איזה צל הוא מעיב? תחשבו מה זה אומר. על עמק ישראל, כל לוחם פחדן כזה נעמד, פתאום רואים איזה ענק שם בעמק, שוכב לו שם ענק. משהו שהוא לא יאומן. והם כמובן לא יכולים להגיד שום דבר, כוחנו ועוצם ידינו. הם לא יכולים. בואו נעצור פה, שיעור הבא בעזרת השם, נתקדם עוד קצת.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.